בוקר טוב קודם כל, או כמעט צהריים טובים. אז ברוכים הבאים לוובינר שלנו, של מחלקת ניהול ובנקאות של משרד גורניצקי בשיתוף עם ה-ICC, ארגון היועצים המשפטיים בישראל, וכמובן תודה רבה למירה פורן שעומדת בראשו, שמסייעת, תומכת, מארגנת וכל מה ש... כל הקומפלימנטים שאפשר לתת. אז שמי אלי אליה, אתם רואים את השם שם למטה, ראש תחום בנקאות ואימון במשרד. אולי נגיד שתי מילים על המשרד, עליי, לפני שכולם יעלו. משרד גורניצקי, אגב, עברנו למשכן החדש שלנו ברחוב החרש. אתם לא רואים פה את הנוף, מקומה 29, אבל זה מרהיב ומדהים. משרד שנוסד 10 שנים לפני קום מדינת ישראל, 1938, היום המשרד מונה כ-250 עורכי דין ו-40 מתמחים. אני נמצא במשרד הזה כבר 21 שנה, לא פרק זמן מבוטל. נהנה מכל רגע, אני עומד בראש התחום, יש פה מחלקה של בערך כמעט 20 עורכי דין, אנחנו מייצגים מלווים, לווים ואת כולם, והכי חשוב נהנים. אז כמה מילים, אני חושב שכבר יש קוורום שאפשר להתחיל. אז בשל חוקי הפורמט, אני חושב שלמי שיש שאלות, דברים מהסוג הזה אפשר לכתוב בצ'אט, אנחנו ננסה בסוף אם יהיה זמן להקדיש כמה דקות לשאלות, ואם לא, אתם תראו בסוף המצגת יש את האימייל שלי ואת הטלפון שלי. אני מבקש שכל מי שיש לו שאלה, משהו שלא מבין שירשום, אין בעיה לדבר איתי לאחר מכן, אני אעשה את זה בשמחה. והבה נתחילה. הקורונה, טוב, מגפת הקורונה נגעה ועדיין נוגעת בכולנו עד היום. מגפה שזוהתה לראשונה בדצמבר 2019 למי שזוכר, באירוואן שבסין. מה מקורה אף אחד לא יודע, אבל זה כנראה יחקר, שינתה את מסלול חיינו. אז עברנו תקופה קשה, לא פשוטה, מאתגרת, אבל שפגעה בהרבה אנשים. אבל כפי שכבר לימדו אותנו רבותינו, אנחנו גם מהדברים הפחות טובים יודעים ורצוי שיקח את הדברים הטובים, ויש טוב. למשל, כל הנושא של להעריך את מה שיש לנו, מה שנראה לנו מובן מאליו, מה שנראה לנו סטנדרטי, החל מללכת לעבודה, לבית ספר, ועבור לתת חיבוק להורים, דבר שאתה יודע, ריגש את כולנו וכשיכולנו לחזור אליו, וכמובן לנשום בלי מסכה שתעזור לנו, זה דברים שלא מובנים מאליהם, ואנחנו צריכים להכיר את הטוב, וזה אחד הדברים הכי חשובים שאותי לפחות הקורונה לימדה, להכיר את הטוב ולהעריך את מה שיש. והדבר השני שהוא עכשיו, אני מקשר אותנו להרצאה הזאת, זה הקורונה משמשת כזרז על, כמאיץ, לא חלקיקים, אלא מאיץ תהליכים. תהליכים שחשבו עליהם לפני כמה וכמה שנים, התחילו לקדם אותם, ליישם אותם, לא התקדמו יותר מדי מהר. באה קורונה ובמכה אחת שינתה פה תהליכים בסדרי יום, זה דבר מדהים, ואנחנו נדבר על זה כמה וכמה מילים בהרצאה הזאת, בגזרת הבנקאות והמימון. והשאלה המעניינת היא כמובן שאנחנו לאט לאט, ברוך השם, יוצאים מהקורונה, טפו טפו בלי עין הרע, כל מה שצריך להגיד וכן הלאה. השאלה אם אנחנו נחזור לשגרה הרגילה שהייתה לפני הקורונה, או שמא נשכיל ללמוד, נשכיל לאמץ את הדברים הטובים שקרו לנו פה, ותהליכים טובים שקרו לנו פה, זה אנחנו עוד נראה. אני חייב להגיד ככה, המטרה שלי בהרצאות שאני מעביר, בזום הזה ודאי, בוובינר הזה, זה שאתם תצאו מפה עם איזה ערך מוסף, עם איזה משהו ביד, משהו שלמדתם ולא ידעתם אותו לפני כן, שיש שימושי וכלי בידיים שלכם. אני מדי שבוע מקפיד בארוחת שבת, האמת גם באמצע שבוע, לחפור לילדים שלי ולהגיד להם את הדבר הבא, אגב גם לעצמי. אני מצפה ומבקש מהם לסמן וי כל יום על 4 דברים. הדבר הראשון זה לצחוק, לצחוק, כל יום לצחוק, צחוק מתגלגל מהבטן, מכל הלב. הדבר השני זה להתרגש, להתרגש עד מאוד, מספר טוב, מסרט טוב, מילה טובה שאמרו לך. הדבר השלישי זה לעשות משהו טוב, בכיתה, בבית ספר, לחברים, לתת חיוך למישהו. והדבר הרביעי זה ללמוד משהו חדש שלא ידעתם אתמול. ככה אני אומר לילדים שלי. אז אני מאוד מקווה שבוובינר הזה אני אסגור לכם את הפינה הרביעית, ואני משאיר לכם את 3 הוויים האחרים להשלים בעצמכם. טוב, מבנה ההרצאה, נגיד כמה מילים על מבנה ההרצאה. אז ככה, הלכתי פה ברוח הניוזלטר שאנחנו מוציאים, למי שלא יודע, אנחנו מוציאים ל-2013 ניוזלטר, סיפור פסיקה, חקיקה ורגולציה, מימון ובנקאות, עברנו מינואר למסלול, לוובינר, כאילו לניוזלטר קצר יותר, כי אנשים פחות אוהבים לקרוא, אז זה מחולק לפינות, נחלק את זה לפינות, הפינה הראשונה, פינת החקיקה, תיקון מספר 4 לחוק חדל"פ, אתם רואים את זה במצגת, הסדר חוב עם הקפאת הליכים ללא איבוד הגה שליטה בחברה, משהו שלא קיים היום בדין הישראלי, עד תיקון מספר 4. מאוד מעניין, תכף נדבר על זה, זו הוראת שעה, אבל אני חושב שהוראת השעה הזאת היא איתנו כדי להישאר שנים ארוכות. זה פינת החקיקה. פינת הרגולציה, רוצה לדבר על המהפכה המקוונת בתחום המימון והבנקאות המסורתי, אנחנו דור מקוון, עם סימן קריאה גדול, מאוד, מה ששימש כזרה זה מאיץ של התהליך הזה, זה כמובן הקורונה, דברים שלא חשבנו שיקרו, שמדע בדיוני פתאום קורים, אז זה פינת הרגולציה, ואי אפשר בלי פינת הפסיקה, פה אנחנו ננחת טיפה לקרקע המציאות, נדבר כמה מילים על הערת הזרה, כלי שכולם מכירים יום יום ביום יום, הגיע פסק דין שככה חידה דברים, ואולי למי שלא זוכר קצת נוסטלגיה לחזור לדיני קניין, בלימודים באוניברסיטה המכללה, ונקנח בפינה הבינלאומית שאי אפשר בלעדיה, מה קורה עם הליבור? הליבור הולך להתבטל. יש הערכות בכל העולם, יש הערכות בישראל, אולי נעשה קצת סדר בדברים הללו, והבה נתחילה. הנושא הראשון, פינת החקיקה, מה מדובר? אני עובר על הנושאים האלה בצורה, אני מקווה, לא מעמיק מדי ולא חופר ולא מביא סעיפים, אני חושב שכדאי שתצאו פה עם כלים יותר פרקטיים, ולא עם איזו הבנה מעמיקה של הדברים הללו, זה אין בעיה, דבר איתי לאחר מכן, מי שיש לו את החוסרים שצריך להשלים, אז בשמחה אני אעשה את זה. אז בואו נתחיל בתיקון מספר 4. האמת, נורא קשה לי לשבת. אני אוהב לעמוד, אבל טוב, זה להרצאה הבאה נעשה את זה. תיקון מספר 4. מה מדובר? למי שלא מכיר, לפני קצת פחות מחודש, 18 למרץ, נכנס לתוקף תיקון מספר 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תזכרו זה שם שיקום כלכלי, הוראת שעה לשנה עם אופציה לשנה נוספת, בסדר? שבמסגרתה ניתן לבקש מבית המשפט עיכוב הליכים טוטלי, כמעט טוטלי, לחברה, תאגיד, יחידים אגב גם, לתקופה של עד 4 חודשים, שבתקופה הזאת בעצם אפשר לנסות, החייב ינסה להסביר את החוף שלו ולהגיע לאיזושהי פריסה נוחה וכיוצא בזה. זה בשתי מילים על התיקון. איך זה קשור לקורונה? כמובן, התיקון הזה בא בעצם לפתור בעיה שאנחנו רואים אותה ואנחנו צופים שהיא תקרה בעקבות הקורונה, היקף החייבים, העסקים שם יידרדרו בעקבות מגפת הקורונה. התיקון הזה בעצם בא לעזור ולחלץ או לסייע לעסקים שנמצאים במשבר. כלומר, עסקים שבגלל הקורונה הם נקלעו לאיזשהו משבר זמני, ועכשיו המחוקק אומר, אני רוצה לתת לכם 3-4 חודשים להתארגן, נקפיד, כל תכף דבר מה זה בעצם העיכוב ההליכים, תתארגנו, נחזור למצב הרגיל, ואנחנו מקווים שיצאו מזה בשלום. התיקון הזה לא נועד לחברות או תאגידי יחידים שקרטעו לפני הקורונה, או לגופים כאלה שהקורונה אומנם הראה את מצבם, אבל הסיכוי שהם יחזרו אחרי הקורונה לשיקום, הסיכוי קטן. אז המטרת העל זה בעצם לסייע לעסקים שנמצאים במשבר זמני. ונשאלת השאלה, מה החידוש הגדול בתיקון לחוק? קודם כל שימו לב, לפני שנה וחצי נחקק פה חוק, יוצא מקסר הרגיל, כאילו חוק חדות פירעון ושיקום כלכלי, עשה פה סדר בהרבה דברים, שינה חוק ממש דרמטי, 300 ומשהו סעיפים, החוק לא טיפל בתהליכי עיכוב הליכים, הסדר חוב וכן הלאה, אז התשובה היא לא, החוק לא טיפל בזה. במסגרת חוק חדות פירעון כלכלי ושיקום כלכלי, יש בעצם שני מסלולים לשיקום חברה, מסלול חלק ב', מסלול חלק י'. מסלול חלק ב' זה המסלול הרגיל, חברה נקלעת לקשיים, מגיעים לבית משפט, ממנים נאמן, יש עיכוב הליכים כמובן, מגישים צו לפתיחת הליכים, עוצרים את הכל, ומגיע עכשיו הנאמן, בעל התפקיד, ומנסה לשקם את החברה. נותנים לו את הזמן לשקם את החברה, הכל בפיקוח של בית משפט, הגיע השליטה בחברה בידי הנאמן, הצליח, פנטסטי, לא הצליח, הולכים לפירוק. חלק ב', חלק י' לחוק, מדבר בעצם על הסדר חוב, אבל הסדר חוב, שהוא בעצם הסדר הסכמי, אתה רשאי לפנות לנושים שלך, ולהגיע לאיזשהו, להתחיל את המסע ומתן, אין שם, אין בחוק עיכוב הליכים, יש מחלוקת של פוסקים גדולים בפסיקה, אורנשטיין ושופטים אחרים, מלבוני וכן הלאה, האם מותר לתת צו עיכוב הליכים בהסדר מהסוג הזה של חלק י' או לא, אבל צריך להבין שכל ההליך הזה הוא הליך הסכמי, אתה עושה הסדר חוב, הסכמי, נותן לו איזה כותרת של בית משפט, אבל זה הליך שהוא בעצם בסופו של דבר הליך הסכמי. מה חסר? חסר ההליך האמצעי באמצע, אוקיי? ההסדר ההיברידי שלנו, שלא קיים היום בדין הישראלי. ואני אגיד כמה מילים, מה אומר בעצם אורות המרכזיות של תיקון מספר 4? ניסיתי לתמצת לכם את זה, כדי שתוכלו לקחת את זה איתכם. תוקף. תוקף, שנה ממרץ 2021, אפשר להאריך אותו בשתי תקופות נוספות של חצי שנה ועוד חצי שנה. שוב, אני חושב, ולכן אני מביא את ההוראה הזאת פה, למרות שזו הוראת שעה, שהתיקון הזה הוא כאן כדי להישאר. משרד המשפטים דחף אותו מאוד מאוד מאוד, דיברו על זה לפני חוק חדלה, ואני חושב שבשינויים כאלה ואחרים כן ישאירו אותו קדימה. תקופת עיכוב ההליכים, עיכוב ההליכים לתקופה של 3 חודשים, אפשרות להאריך אותה בחודש נוסף, של 4 חודשים, אבל שימו לב, למשל בנקים, גופים פיננסיים, נושים, הם עכשיו נמצאים במצב שבו 4 חודשים לא ניתן לעשות כלום, וזה לא, והחברה ממשיכה לנהל את החברה כמו כפי שהיא הייתה עד היום. זה מסלול היברידי שיש בו לשנות קצת את האיזונים והבלמים בין הנושים לחייבים, מאוד מעניין, צריך לראות איך זה יעבוד. אז זה תקופת עיכוב ההליך, מה התנאים? בתנאים ובתוצאות המחוקק ניסה לאזן את זה בצורה יותר טובה. התנאים, יש 5 תנאים, ממש בקצרה. סיכוי סביר לאישור הסדר החוב, אוקיי? אמרנו, אם החברה הזאת או היחיד הזה גם לפני הקורונה קרטעו, אז זה לא רלוונטי, וגם אחרי הקורונה הם יקרטעו, אז זה לא רלוונטי. אז סיכוי סביר, 2, עיכוב הליכים נדרש, אוקיי? צריכים את העיכוב הליכים אחרת לא יהיה הסדר חוב. 3, אין חשש לפגיעה בנושים. שימו לב, מנסים להגן פה על הנושים, ונראה שבית משפט יישם את זה בהלכה למעשה. 4, יש כסף לממן בעצם את כל ההליכים האלה. 5, זה כמובן אין חשש להונאה וכיוצא בזה. מה קורה אחרי שניתן עיכוב הליכים? עיכוב הליכים כמשמעו. אין פירעון חובות. כל ההליכים המשפטיים, עיקולים, מימושים וכיוצא בזה, הכל מפסיק. עיכוב הליכים אפשרי גם כלפי צדדים שלישיים, כמו נושא משרה, שימו לב, זה מאוד מעניין. גם כלפי נושא משרה שאוהבים לתקוף אותם בהליכים מהסוג הזה. אי אפשר לעשות עסקאות, שלא במהלך עסקים הרגיל, כותבים בלטרס, בלטר-הד, שכל המכתבים, בעיכוב הליכים בתקופת מצב חירום. זאת אומרת, אתה נכנס בעצם לתקופה סגורה ומסוגרת של 4 חודשים, שבה אתה עכשיו רץ ומנהל את הדברים. ומה קורה עם הנושים? שימו לב, זה לא קיים עד היום. היום, לפי חלק יהוד, אם הנושה אומר לא רוצה, נגמר הסיפור. פה הוא לא יכול להגיד לא רוצה. מה קורה עם הנושים? אז המחוקק ניסה להגן על הנושים, והשאלה עד כמה הוא הצליח להגן עליו. קודם כל אמרנו כבר שאחד התנאים למתן עיכוב הליכים, שאין פגיעה בנושים. אני מניח שזה יפורש כפגיעה מהותית, וכיוצא בזה. אז זה צריך לזכור. אבל שוב, זה עניין מאוד מאוד אמורפי. דבר שני, הנושה מקבל דיווחים. דבר שלישי, בית משפט רשאי להעניק סעדים, כאלה ואחרים שהנושה יבקש, שזה גם בסדר. והדבר אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב ומהותי, אם כי לא הלכו עם זה עד הסוף, זה מנהל הסדר. זה עבר, מה זה מנהל הסדר? אומרים, ניקח מישהו שהוא בעצם יקבל איזושהי סמכות של בקרה ופיקוח, אבל לא רק, הוא גם יסייע ויעזור, הוא כאילו יהיה העיניים והאוזניים של בית המשפט ושל אנשים כדי לוודא שהדברים מתקדמים כמו שצריך, אין לו סמכויות לקחת את הפיקוד ולהחליט לקבל החלטות, אבל בסוף, 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 זה פונקציה, אני חושב, שהיא חשובה. אז למה כל כך חשוב לדבר איתכם על התיקון הזה? זה הוראת שעה, קורונה. אז כמה דברים. דבר ראשון, קודם כל שתדעו, שנתיים זו תקופה לא קצרה, זה רלוונטי גם לחברות, ללוות וגם ליחידים כמובן, וגם למלווים, לנושים, גם לבנקים, חברות ביטוח, קרנות וכיוצא בזה, בתי השקעות. זה הליך שהוא משנה את תקופת האיזון שהייתה קיימת עד היום בין חייבים לנושים, מאוד מעניין. ודבר שני, שאמרתי כבר, הזכרתי, אני חושב שבקונסטלציה כזאת או אחרת, בתיקונים כאלה ואחרים, התיקון הזה הוא כאן כדי להישאר. אז אנחנו צריכים לשים אליו לב. עד כאן היו כמה מילים על תיקון מספר 4, זה היה בפינת החקיקה שלנו, פינת הרגולציה, אוקיי? רוצה לדבר על המהפכה המקוונת, אוקיי? שמפוצץ, אבל פשוט נכון. עד לפני מספר שנים, לכו אחורה, תזכרו, 15, 10, אפילו 5 שנים אחורה. עומדים בתור לבנק, אין דבר כזה תקשורת מקוונת, אתה לא יכול לפתוח חשבון בבנק מרחוק, והתורים האינסופיים, וכל דבר, תפסים ופקסים, מי זוכר את הדברים הללו? אז אנחנו רואים שהמציאות היום זה מציאות של מהפכה דיגיטלית. כל העולם משתנה בכיוון הדיגיטלי, והרגולטורים שפעם אמרו, זה לא תעשה, זה לא תעשה, כל הנושא של זה יגרום לחשיפות, יגרום לסייבר אטאקס וכיוצא בזה, היום הרגולטור הוא בדיוק זה שהופך את הקערה, והוא מנסה לדחוף ולקדם את הדברים הללו. ומה נתן את הבוסט הכי מהיר לכל הדבר הזה? הקורונה. אמן, הקורונה זרז על מאיץ תהליכים, לא מאיץ חלקיקים, מאיץ תהליכים. ואני אתן כמה דוגמאות, פשוט מדהים, מדע בדיוני. כמה דוגמאות. קודם כל, תחום השירותים הבנקאיים, נעשה את זה בשיטת הידעתם ש. אוקיי? הידעתם שאפשר היום לפתוח חשבון בנק בלי לקום מהכיסא. אוקיי? לא יודעת, זה חידוש מרענן של ממש לאחרונה. הידעתם שאפשר להפקיד צ'ק בלהגיע לבנק. העלו את זה מ-20 עד 50 אלף שקלים, אבל אתה סורק אותו באמצעות הטלפון, אני מניח שרובכם יודעים את זה, והעלו את הסכום ל-50 אלף שקלים. הידעתם שניתן להעביר תיקן ניירות ערך בלקום מהכיסא. הידעתם שעורך דין, עורך חשבון, יכולים לפתוח חשבון נאמנות, בדרך כלל בחשבון נאמנות צריך אישור של הנהנה במקור וזה. סיפור מפה ועד אמריקה, אגב, גם עד היום זה סיפור, אבל אפשר לעשות את הסיפור הזה גם בצורה מקוונת. ייעוץ פנסיוני אפשר בצורה מקוונת. ואפילו הסדר חוב. הולכים להסדר חוב, בטלפון מאשרים הסדר חוב. מדהים. רשם החברות, כולכם מכירים את רשם החברות. יש סיפורים מפה ועד אמריקה על רשם החברות, אבל תדעו לכם שהיום זה פשוט דבר מדהים. היום ברשם החברות ניתן להגיש כמעט את הכל, כמעט את כל ההגשות הרלוונטיות, באופן מקוון. לא צריך לגשת, לא צריך לשלוח, הדברים נעשים בצורה מקוונת, כמעט את כל ההגשות, ולא רק זה, אם זה הקמת חברה, דוחות שנתיים, צווים, מידע, תשלומי אגרות, דימות, חתימות, הכל, 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 היום בצורה מקוונת, או כמעט הכל, אבל לא רק זה. החל מהראשון למאי, השנה, תרשמו לכם, לא ניתן לשלוח באימייל עם כרטיס חכם, רשם החברות השותפות אמר, אני רוצה להקל עליכם, כנסו לאתר האינטרנט. יש אתר, כנסו לאתר אינטרנט, ומראשון למאי, רק דרך אתר האינטרנט, תעשו את כל הפעולות בצורה מקוונת. לא צריך כרטיס חכם, יש זיהוי מיוחד וכן הלאה, שצריך לעבור אותו, ואתם תעשו את זה באמצעות האתר, שזה גם דבר מדהים. המחוקק הגדיל לעשות, וזה קשור לקורונה, אבל כנראה שגם שם ייפרס וימשך לתקופה לא קצרה, חוק שלם, שנקרא חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק, שהחוק אומר את הדבר הבא, כל מקום, בכל חקיקה רלוונטית, שכתוב בה, שאסור או אי אפשר להגיש בצורה מקוונת, המשרד הממשלתי או הרשות הרלוונטית, הממשלתית הרלוונטית, רשאית לעשות את זה בצורה מקוונת. מדהים. אפשר לעשות את זה ברישום משכנתאות, המצאות, תביעות חוב, הוצאה לפועל, רשימה מפה ועד אמריקה, המחוקק נתן את הגושפנקה לעשות את זה, ואי אפשר בלי הגזרה הבינלאומית, הפוסטיל, מי שלא מכיר את המילה הזאת, עד היום יש גופים מצומצמים בארץ שרשאים לעשות את זה, זה משרד החוץ ורשם בבית משפט, רוצים להרחיב את זה לכל עובד, כל עובד ציבור, כל רשות ציבורית, ולא רק זה, והדבר הכי מעניין, זה הפוסטיל ציבורי. זה בעצם רשומה מקוונת של אפוסטיל, שאתה יכול לאשר אותה בצורה מקוונת, שזה כמובן יהיה בצורה אלקטרונית, זה כמובן דבר פנטסטי. אז אנחנו עוברים פה מהפכה מקוונת, וצריך לשים לב, לראות, לעקוב אחרי הדברים הללו, שזה כמובן דבר טוב מצד אחד, מצד שני צריך כמובן לשמר ולהיזהר שהדברים יעשו כמו שצריך, ולוודא שהדברים ירשמים כמו שצריך, ולוודא שאחר כך יהיו ראיות נכונות וטובות לבית משפט, וכיוצא בזה, להפעיל את ה-common sense ואת הבלמים והאיזונים. זה הנושא השני. הנושא השלישי שלנו, וקפצנו בעצם מפינת החקיקה, אוקיי? דיברנו על תיקון מספר 4 לחוק חדלה, גם דבר יוצא מגדר רגיל, זה הליך היברידי שלא קיים עד היום. עברנו משם לפינה, פינת הרגולציה, כל נושא של המהפכה המקוונת, שאנחנו עדים לה וחלק נמצאים חלק ממנה, שמה ששימש זרז לכל התהליך הזה זה הקורונה, אבל צריך קצת לנחות לקרקע המציאות, ואין כמו הערת הזרה כדי לקחת אותנו לשם, נוחתים כרגע לקרקע המציאות, גם כל כך ארצי. אז אני הסתכלתי בשנה האחרונה, עברתי על כל הניוזלטרים לראות אם יש משהו יוצא דופן, מעניין, אגב, גם חוץ מהניוזלטרים, לראות אם יש איזה פסק דין ככה שאפשר לקחת אותו ולדבר עליו. אנחנו עושים בוויבינר הזה איזושהי סקירה, והאמת זה כבר מסורת עם ACC, אנחנו שנה שלישית או רביעית שעושים את זה, לקחת את הדברים המעניינים, ויש פסק דין אחד שגיליתי וראיתי שיש לו יתרון מובהק, בכך שהוא נותן הלכה על חדשה בתחום שהוא כל כך ישים בישראל, כל כך משמעותי, אנשים מתעסקים בזה, זה, אתה הולך לקנות דירה, לוקחים משכנתה, הערת האזהרה זה כלי כל כך נפוץ, ולכן חשבתי שכדאי לדבר על כך, למרות שיש כאלה שישמעו הערת האזהרה, ובדיוק הבטן קצת תרעד וכן הלאה, אבל אני מבטיח לכם שזה פשוט וקל ולא ממש לא מסובך. בואו נבין מה זה הערת האזהרה כדי לחבר אתכם לכל לפסק הדין, שוב, לא מורכב, אני אשים את הדברים בצורה מאוד מאוד, אני חושב, פשוטה. הערת האזהרה, זה הערה שנשארת למשל מקרקעין, מהי מידע? מידע על התחייבות בכתב של בעל המקרקעין לעשות עסקה או להימנע מלעשות עסקה. זאת הערת האזהרה. סעיפים 126, 127 לחוק המקרקעין, שימו לב, סימנתי בקו תחתון, יש שני סוגים של הערות האזהרה. הערת האזהרה חיובית, הערת האזהרה שלילית. שתי מילים. הערת האזהרה חיובית, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה, זה הערה שבעצם בא לתת תוקף או להזהיר מפני עסקה במקרקעין, אוקיי? התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, ושלילית זה פוזיטיבית כאילו נגטיבית, אתה, יש הערה הזאת, כשיש את הערה הזאת, אסור לעשות עסקה סותרת במקרקעין. ניתן דוגמה, הלכתי לקנות דירה, הלכתי למכור דירה, הקונה וחתמנו על הסכם, הקונה רשאי ללכת למרשם המקרקעין, לרשום שם הערת האזהרה. מה המשמעות של הערת האזהרה? שאם יבוא, אם אני אלך למכור את הדירה הזאת לצד שלישי, הצד שלישי, העסקה הזאת בעצם לא רלוונטית ולא תקפה, משום שאפשר לרשום אותה, משום שהערת האזהרה אומרת, יש כבר התחייבות לרשום, התחייבות לעשות עסקה במקרקעין. לכן אי אפשר לעשות פעולה שסותרת את הערת האזהרה. זה רלוונטי גם בעסקה, ורלוונטי גם במשכון, בטוחה. ניתנה הלוואה, תכף נגיע לפסק הדין, וכנגד ההלוואה הזאת היא ניתנה, נרשמה הערת האזהרה, עם התחייבות להימנע מלעשות בהם עסקה. אז זה כלי מאוד נפוץ, המטרה של הערת האזהרה, שלוש מטרות. להזהיר, למנוע ולהגן. מה זה להזהיר? להזהיר, מי שבא פותח את הנסח, רואה שיש הערת האזהרה, אומר, רגע, מה קורה פה? אני באתי לקנות דירה, אני רואה שכבר מכרו אותה למישהו אחר. למנוע את כל הבלגן הזה, שבעל קרקע לא ימכור את הקרקע כמה פעמים, או יתחרט וימכור את זה למישהו אחר, כדי לתת תוקף להתחייבות הזאת. וכמובן להגן, זה לא פחות חשוב, להגן מפני עיקולים, פירוק ופשיעת רגל. שימו לב, הערת האזהרה היא לא רק, יש בה גם היבטים קנייניים, אבל שימו לב, הערת האזהרה היא הגנה, היא מגן ולא חרב. לא ניתן ללכת לבית משפט ולממש הערת האזהרה, אבל בהליכים בבית משפט, שיש הליכים מימוש וכן הלאה, הערת האזהרה נותנת בעצם איזשהו, נותנת מגן, ותכף נדבר על התוקף הקנייני של המגן הזה. אז לכמה מילים על הערת האזהרה, מקווה שלא חפרתי יותר מדי. פסק דין, ניתן סוף שנת 2020, אביחי ורדי, נגד אלימלך רייכמן, שתי מילים על העובדות. אז ככה, אלימלך רייכמן ויצחק יפה חתמו על הסכם, הלוואה, הסכם מסגרת. אלימלך רייכמן נותן מסגרת אשראי ליצחק יפה והמעמיד לו הלוואות מעת לעת. יצחק יפה התחייב לחתום על התחייבות להימנע לעשות עסקאות במקרקעין מסוימים שהיו ברשותו בבעלותו, ולהגיש שטר משכון, אוקיי? על אותם מקרקעין. ומה שקרה זה נרשמה הערת אזהרה, כדת וכדין, צורפה להערת אזהרה גם ההסכם, הסכם המסגרת ביניהם, וכעבור שנה לאחר שנחתם ההסכם, מר יצחק יפה נכנס להליכים של פשט רגל, החוב עמד על כ-4 מיליון שקלים. זה העובדות, פשוט וקל. והשאלה בעצם הייתה, האם אותה הערת אזהרה שנרשמה כדת וכדין וצורף אליה הסכם, הסכם המסגרת, זאת הערת אזהרה השלילית, שימו לב, היא לא נועדה להבטיח עסקה במקרקעין, מוכר וקונה, היא נועדה להבטיח חוב, משכון, בסדר? האם הערת אזהרה השלילית הזאת היא, יש לה תוקף קנייני באופן כזה, שאלימלך רייכמן יחשב כנושה מובטח ביחס למקרקעין שבתוך הערת אזהרה הזאת. או לא. גדר המחלוקת הוא סעיף 127ב לחוק המקרקעין, והוא קובע שהערת אזהרה גוברת על עיקול ועל הליכי פשיטת רגל, והשאלה האם היא חלה גם על, רק על הערת אזהרה חיובית או גם על הערת אזהרה שלילית. הפסיקה עד היום אמרה שהיא חלה בפירוש על הערת אזהרה חיובית, ולא דנה, יש מחלוקת במחוזי, אין הלכה בעליון עדיין בנושא הזה, עד שהגיע פסק הדין הזה. האם היא חלה גם על הערת אזהרה שלילית שנועדה להבטיח חוב, אוקיי? הנאמן בא וטען, אביחי ורדי, אומר חבר'ה, זה זכות קניינית, אתם ממציאים פה זכות קניינית שלא הייתה, זה סוג של נגטיב פלאג', אסור לעשות עסקה במקרקעין, פה לקחת את זה ולהגיד שהוא נושה מובטח, זה נראה לנו, זה כבר too much וזה לא רלוונטי, והמחוקק לא אמר את הדבר הזה. אז בית המשפט, ניגש למלאכה, בית משפט העליון, וקודם כל פתח את סעיף 127 ב' לחוק המקרקעין, והתחיל בו. אגב, זו בשורה מאוד משמחת, שבית המשפט מתחיל בחוק. אז אני מאוד שמחתי לראות את זה, ובית המשפט בעצם אמר, חבר'ה, אני קורא את הסעיף, הסעיף לא מבחין בין הערת אזהרה חיובית לשלילית, אז לשון החוק בעצם מאוד ברורה, או גם אם לא מאוד ברורה, לבית משפט היא מאוד ברורה. החוק לא מבחין בין שני סוגי הערות האלה. אבל מעבר לכך, מבחינת האינטרס הציבורי, האינטרס הציבורי הוא שאם הערת האזהרה הזאת נרשמה כדין וצורף אליה הסכם, וכל מי שיכל לעיין טיפה, הכל מקוון, דיברנו על מהפכה מקוונת, היום אפשר לראות הכל בצורה מקוונת, תפתחו, תיכנסו, תראו שיש הסכם הלוואה, והקרקע בעצם מבטיחה את הסכם הלוואה, אז זה נגמר הסיפור. שוב, מדובר פה בנאמן, בהליכי פשטר, אבל מבחינת האינטרס הציבורי, ניתן לזה הפומבי הרלוונטי. בית המשפט בא ואמר, אנחנו קובעים פה הלכה חדשה, שלושה שופטים, כל השופטים הסכימו לאותה הלכה. הערת אזהרה השלילית בעצם נותנת גושפנקה לבעל ההערה הזאת כנושה מובטח. הוא נושה מובטח. אז שימו לב, יש לנו עכשיו הלכה חדשה מבית מדרשו של בית המשפט העליון, הערת אזהרה שלילית שמבטיחה חוב, מבטיחה משכון, גם היא נותנת תוקף קנייני, ובעצם בעל הערת אזהרה הוא נושה מובטח, שזה דבר יפה וחבר חשוב מאוד. אבל מה נוכל לקחת מפסק הדין? קודם כל, אני חושב שנחמד ככה מעט לעט להיזכר בתקופה שלנו בדיני קניין, לחזור קצת אחורה, אנשים קצת ארציים, אנחנו במהפכות ובהסדר חוב, קורונה, קצת משהו ארצי, אבל מעבר לזה, חשוב מאוד לשים לב שבית המשפט נותן חותמת קניינית ברורה ומובהקת להערת האזהרה, ואל תטעו בשם, שימו לב, אחד הדברים שאתם רוצים לקחת מפה, הערת אזהרה היא לא רק הערה, והיא גם לא רק אזהרה, בסדר? זה תמרור, זה שלט עצור גדול מאוד שאומר, אם יש לך, נתקלת בנסח, ראית הערת אזהרה, תבדוק היטב, 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 זאת זכות קניינית. לא תוכל לממש, לא תוכל לקנות, לא תוכל להתקדם, אם לא בדקת את הזכות הזאת, ואם היא קיימת, תיזהר. תיזהר ותשמר. אז זה מה אפשר לקחת מפסק הדין הזה, ומכאן לעבור לנושא קצת אחר, אני חושב שהוא מאוד 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 מעניין, אני הקדשתי לו קצת זמן, נכנסתי לאתרים של בנק אוף אינגלנד, של כל מיני גופים, גופים כאלה ואחרים, Federal Reserve, לגבי הליבור, אז אחרי הפינות הסטנדרטיות, חקיקה, רגולציה ו, ופסיקה, שבהם ניסיתי לתת לכם או לבחור את הדברים היותר מז'וריים וגדולים ומעניינים שיכולים לעניין את רובכם אני חושב, ככה כתזכור את השנה אחורה, צריך לדבר גם על הליבור. גם פה מגפת הקורונה עשתה קצת בלגן, היא שינתה את לוחות הזמנים, אבל אתם צריכים להבין, הליבור הולך להתבטל ולצאת מן העולם. אז כדאי שאנחנו נבין ונפנים ונראה מה עושים. טוב, ליבור, מה זה ליבור? למי שלא יודע, אז כתוב על המצגת, London Interbank Offered Rate. מה זה אומר בעצם? מה המשמעות של המילים האלה? ראשי תיבות, האנגלים, האמריקאים מאוד אוהבים, הכל בראשי תיבות, תכף תראו, הכל בראשי תיבות. זה בעצם, זה ריבית הבסיס ששילמה על הרבה עסקאות, סליחה, על הרבה עסקאות בשנים האחרונות, עשרות שנים, כריבית בסיס, כבנצ'מארק, למטבעות שונים, והריבית הזאת היא בעצם קובעת בעצם את גובה ריבית הבסיס. איך עושים את זה? יש כמה וכמה בנקים, 16 בנקים באנגליה, הם מבצעים סקר באופן יומי, ובסקר הזה הם מאגדים בעצם את כל התשובות ואת כל הנתונים של הסקר, במה הריבית שבנק א' מוכן לתת הלוואה לבנק ב' לתקופות א' ב' וג' וד' ב' וב'. מדובר בעצם בליבור של 5 מטבעות, אוקיי? למי שלא יודע, זה דולר אמריקאי כמובן, אירו, סטרלינג, ין יפני ופרנק שוויצרי, ולשבע תקופות, אוקיי? זה הליבור, שתי מילים, שחיים איתו עד היום יחסית בשלום. אבל מה? מה היה רע בליבור? למה מחליפים את הליבור? צריך נגיע לזה. מה קרה? אז שימו לב, בשנת 2012 נחשפה שערוריה פיננסית מאוד 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 גדולה, שבה התברר, והבנקים באו והודו בסופו של דבר, שבנקים שלוקחים חלק בקביעת הליבור, וכמו שאמרתי, הליבור זה סקר שעושים בדיקה בין בנקים, והם לא, הם בעצם נותנים את הנתונים שלהם, הם עשו מניפולציות קטנות על הליבור כדי להסיט את הרווחים שלהם, וזו הייתה שערוריה מאוד גדולה, ואחרי כל החקירות, הליכים משפטיים וכנסות במיליארדים שחלק מהבנקים קיבלו, בשנת 2017 הוחלט לבטל את הליבור ולהחליף אותה בריבית בסיס אחרת ללא סיכון, שאין בה סיכון. זה RFR, Risk Free Rate. ועכשיו אנחנו נעשות שיעורי בית. מה הריבית שתחליף את הליבור? איך עושים את זה? ומה עושים? אז אני אחסוך לכם את כל מה שעברנו עד היום. השורה התחתונה היא נכון לרגע זה, שוב אני אומר, נכון לרגע זה, את כל המידע שיש לנו לגבי הליבור, אנחנו אספנו, אספתי, א' משותפים עם משרדים זרים שעוסקים בזה ביום יום, שם הם מאוד מאוד על זה, כמובן מבחינה ובדיקה באינטרנט, ובעיקר באתרים של הרגולטורים השונים, ה-FCA וכן הלאה, ה-Federal Reserve, וכמובן הסכמים דין זר שאנחנו מכירים, ואני אתן לכם את השורות התחתונות ואת נקרא לזה את התכלס, אוקיי? כמה שאפשר פה. אז הוצאו שתי ריביות חלופיות, למי שלא מצליח לקרוא, סוניה וסופר, אוקיי? סוניה וסופר, תתרגלו לשמות הללו. אז זה בעצם הריביות החלופיות שהן risk free rates, בואו נבין מה זה הכללות האלה. בואו ניקח את סוניה, נתחיל בסוניה. Sterling Overnight Index Average. בואו נתחיל, Sterling, אוקיי, הסוניה זה ריבית בסיס למטבע סטרלינג, אוקיי, זה פשוט. מה זה אוברנייט? אוברנייט בעצם אומר שהולכים ובודקים עסקאות בפועל שבוצעו ללילה אחד. בנק א' נתן הלוואה לבנק ב' ללילה. זה הלוואות בדרך כלל שהסיכון בו הוא כל כך קטן, שהריביות מאוד מאוד נמוכות, אבל עדיין יש ריבית, ואומרים, זה האינדקס שלנו. לוקחים כמה וכמה עסקאות כאלה, מחברים אותן, ויש לנו בעצם את הסוניה, מי שמדווח על הסוניה ומפרסם זה Bank of England, זה הרגולטור האנגלי, הוא התחיל לפרסם אותם באוגוסט 2020, לא לפני הרבה זמן, by the way. יש לנו גם את הסופר, הסופר שמדבר, זה בעצם ה-Secured Overnight Financing Rate, זה מדבר על המטבע הדולר ארצות הברית, אז בואו נדבר עוד פעם, Overnight זה Overnight, כלומר זה הלוואות ללילה, אבל פה זה Secured, אומרים, תניח, זאת אומרת, הלוואות, לא רק הלוואות של אוברנייט, אלא הלוואות שמגובות באגף של ממשלת ארצות הברית, שהסיכון שם הוא מאוד 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 נמוך, הפדרל ריזרב, בנק אוף ניו יורק, הוא התחיל לפרסם את, את הסופר מ-2018. עכשיו, מה זה הדברים האלה? מה ההבדל בין הליבור לסוני הסופר? בשתי מילים, זה מעניין, זה פחות משפטי, זה יותר כלכלי, אבל חשוב שכולם יבינו את זה, משום שזה העולם שלנו עוד. אז ניסינו לחשוב, לאגד את הכל בצורה שיהיה קל להבין. קודם כל, הבדל הראשון, הליבור מבוסס על סקר. אמרנו, אחד החסרונות שלו, שהמניפולציה שאפשר לעשות, הוא לא מבוסס העסקאות שנעשו בפועל, על סקר. כמה בנק א' מוכן להלוות לבנק ב', באיזה ריבית, לתקופה של יום, שבוע, חודש, חודשיים, רבעון וכן הלאה. בסדר? הסוניה סופר, עסקאות בפועל. לוקחים, למשל בסוניה, לוקחים את כל העסקאות, מעל 25 מיליון פאונד, מנקים את ה-25% העליונים, 25% התחתונים, עושים ממוצע, זה שלנו. זה בעצם ריבית הסוניה. הדבר השני זה עתיד versus עבר, אוקיי? הליבור, אתה בעצם נותן אינדיקציה קדימה, אתה בעצם אומר, הלוואה לשנה, אוקיי? מה האינדיקציה לקדימה? בסוניה וסופר, אתה מבוסס על עסקאות שנעשו בפועל. אתה בודק אותם בפועל. זה, אתה מתייחס לעסקה שנעשתה אתמול. כל הזמן על עסקה אחת שנעשתה אתמול, לא על ציפייה לעסקאות. זה משנה, תבינו, זה משנה את כל הקונספט. סיכון versus כמעט ללא סיכון, כמובן, ליבור בעצם מתבססת על סיכון, הבנק א' נותן הלוואה לבנק ב' לשנה, יש בזה סיכון. בסוניה וסופר זה הלוואה ללילה. הסיכון כאן הוא, בסופר הוא גם עם בטוחה של אג"ח ממשלת ארצות הברית, אז הסיכון פה הוא קטן מאוד. וכמובן, טווחי זמן שונים. זה ללילה אחד, סוניה סופר, וליבור זה לתקופה של עד שנה, שבע תקופות. אז מה קורה? מה קורה בעצם? מה הסטטוס היום? יצא עדכון מה-FCA לפני כמה שבועות, וזאת השורה התחתונה. שימו לב, שערי הריבית הליבור, בסטרלינג, אירו, פרנק, שוויצרי, יני, יפני, לגבי חלק מהמדדים, והדולר שבועי ודו חודשי, שזה המדדים הכי פחות נפוצים, מתי מופסק? סוף השנה. חבר'ה, סוף השנה אין יותר ליבור בסטרלינג, אין יותר ליבור באירו, אין יותר דולר שבועי ודו חודשי, אין. לא רק זה, הגדיל ה-FCA, הרגולטור האנגלי, ואמר, אני מצפה שהחל מהראשון לאפריל, הבנקים והמוסדות הפיננסיים באנגליה יעברו לסוניה. וכשאנגלי אומר שהוא מצפה, מה הכוונה? שהוא מצפה מאוד, שאתה חייב לעשות את זה, אז כבר התחלנו לראות עסקאות מהראשון באפריל בסוניה. לגבי הליבור האמריקאי, שזה כבר יותר גמיש, הליבור לגבי שאר המטבעות, שזה המטבעות המרכזיים, יש לנו קצת זמן, זה עד יוני 2023, אבל שימו לב, כל העולם כבר עובר לשינויים, וכל הבנקים נערכים, תכף נדבר על זה, אז חשוב לזכור את זה. מה קורה? איך נערכים לביטול הזה? זה לא פשוט. אגב, בחול נערכים לכך כבר כמה וכמה שנים, בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. החל ממועד ביטול הליבור, אז כמובן, סוניה סופר, אבל אני אגיד עוד דבר, לפני כמה ימים גילינו שיש עוד ריבית בסיס נוספת, לא יודע אם מישהו שמע על ביזבי, ביזבי זה בלומברג שורט טרם בנק יילד אינדקס, זה בעצם, הרגולטור פרסם עוד אינדקס, הוא מפרסם עוד אינדקס, שאומר שזה רצוני, אפשר לקחת את עוד הביזבי, או את הסופר, תבחרו איזה שאתם רוצים, וזה אינדקס מאוד מעניין, שהוא רק לפני כמה ימים ככה יצא ראו, שבעצם מדבר על העתיד, הוא כמו בליבור, מדבר על העתיד, מדבר על העסקאות שנעשו בצופה פני העתיד, אבל הוא מבוסס על עסקאות בפועל. הוא לוקח עסקאות אחורה שנעשו בפועל, ועל בסיס זה הוא בונה את המדד קדימה. ומי עושה את זה? בלומברג. אז עכשיו כולם נערכים בחו"ל לראות מה זה אומר, בודקים את הדברים הללו, אבל תזכרו שיש עוד ריבית בסיס שאולי תהיה מקבילה לסופר. אבל אמריקאים ואנגלים ובכל העולם, באירופה אנחנו רואים את זה, בהסכמים החדשים שלהם, יש מה שנקרא hard wiring, קובעים שם ליבור תהיה כך וכך וכך, אבל מצרפים נספח להסכם עם נוסחת העברה. נקרא hard wiring, מה ריבית הבסיס, אם זה סוניה, סופר, ביזבי, מה יחליף ומה התנאים להחלפה, כשהליבור יתבטל, אוקיי? אנחנו רואים את זה עכשיו בהרבה עסקאות, ומעבר לזה, זה לגבי הסכמים חדשים. לגבי הסכמים קיימים, מה עושים? אז יש הרבה הסכמים שכבר נמצאים hardwiring, כי הם היו ערים לזה כבר לפני כמה וכמה שנים. יש הסכמים שכתוב בהם שהמממנים יהיו רשאים לקבוע מה הריבית, אבל שוב, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואחד שלא כתוב, יצטרכו להגיע להסכמות, ומה שהבנו, להסכמות פרטניות, שזה סיפור לא פשוט, והערכות פה היא מאוד מאוד משמעותית. מה קורה בישראל? אז בישראל, שוב, גם פה צריך להיערך. הפיקוח על הבנקים בתחילת 2020 הוציא מכתב מסודר, הודעה לבנקים, וקודם כל אמר להם, תגלו. קודם כל תגלו מה החשיפות שלכם לשינוי הזה של הליבור. והאיץ בהם וביקש מהם, הוא מצפה מהם ללמוד את הנושא, והציע להם להקים ועדות צוות יהודי, ועדות היגוי וחייב לך לצב הזה, תבחנו מה החלופות הרלוונטיות מכאן ואילך, מה עושים הסכמים, יש הסכם לפני 10, 15 שנה, פרויקט פייננס ל-30 שנה, 25 שנה, יש שם ליבור, מה עושים איתו עכשיו, אוקיי? איך נערכים לכל הדברים הללו? ומהדיווחים שבדקנו לציבור, בדקנו נדמה לי שכל הבנקים, או כמעט כל הבנקים, הקימו ועדות היגוי לנושא הזה, שעוקבים אחרי הפרסומים, בוחנים את ההשפעות, הם החילו בערכות מיקומית, אגב צריך להבין, זה לא רק הערכות של ההסכמים והמסמכים וכן הלאה, צריך שהמחשוב יתמוך בכל הדברים הללו. הרימית הסוניה והסופר, זה, החישוב שלהם הוא לא פשוט, הוא גם, יש כמה שיטות חישוב, אתה מחשב את זה כל יום, אז יש ריבית דריבית או אין ריבית דריבית, יש שתי שיטות. אז בהתחלה אמרו ריבית דריבית, היום הולכים לכיוון של בלי ריבית דריבית, אלא לאסוף את נגיד ההלוואה לחודש, לאסוף את כל הריביות היומיות בלי ריבית דריבית, אבל המערכות צריכות לתמוך בזה, זה לא פשוט בכלל. וגם רשות ניירות ערך הוציאה גילוי, אגב, גם לגופים פיננסיים, אבל גם לחברות, ללוות, שיש להם הלוואות בצמודות לליבור, וביקשו שהם יחשפו ויגלו לציבור מה החשיפות שלהם, ילמדו את הנושא הזה וכיוצא בזה, ויתנו את הגילוי המתאים. זאת אומרת, הרגולטור העביר את המקל כמובן הלוהט והחם לחברות ולגופים הפיננסיים, ואמר להם, חבר'ה, תתארגנו, תתנו את הגילוי, אנחנו רוצים לראות מה אתם תעשו, והבנקים אכן הקימו ועדות היגוי, והם יושבים על המדוכה, ואני מבין שהדברים מתקדמים שם מאוד, אנחנו כמובן נשמע הדברים האלה בשבועות, חודשים הקרובים, ואני מניח שהדברים האלה יתפרסמו. כמה היבטים שחשוב לזכור פה, כשמדברים על כל ההמרה הזאת. קודם כל זה התמחור, צריך לתמחר את זה. איך אתה יכול לעשות השוואה בין תפוזים ותפוחים? מה הנוסחה שתחבר ביניהם? סגרת הסכם 10 שנים ליבור פלוס 3. מה זה אומר עכשיו? איך אתה יכול לקחת את המדד הזה ולהפוך אותו למדד אחר? גם הצד של המממן, הנושה, וגם הצד של הלווה. זה התמחור פה, לא פשוט, צריך להבין איך הדברים האלה עובדים כדי לתמחר כמו שצריך. אמרנו שיש שיטות. הערכות תפעולית, צריך להיערך מבחינת המחשוב, לווים, מלווים, איך עושים את זה, איך מחשבים את זה. ומה עושים עם עסקאות? עסקאות חדשות עכשיו, מצרפים hardwiring, על מה אנחנו מתבססים? וכמובן עסקאות קיימות, שזה לא פשוט בכלל, עסקאות שכבר נכתבו. מה עכשיו נלך ונעשה שיחה או פגישה ומסע ומתן עם כל אחד ואחד? לא פשוט, הדברים האלה לא פשוטים, והבנקים והגופים הפיננסיים, הלווים, שיש להם חשיפות בתחום הזה, נערכים לדברים הללו. ומה שחשוב פה, אחרי שקיבלתי פה איזושהי סקירה ככה ממש למעוף הציפור, זה לעקוב אחרי הדברים האלה ואחרי ההתפתחויות הללו, אנחנו כמובן נעקוב ולראות לאיפה הדברים ילכו ואיפה הדברים מתקדמים. זה לגבי הליבור. אז אלו הדברים, אמרו לי שיש לי 45 דקות עד שעה, אז עמדנו ב-45 דקות. כמו שאמרתי בתחילת הדרך, אני אנסה ומשתדל, לפחות תיק, תצ'ק, צ'ק בבוקס הרביעי, שתלמדו משהו חדש שלא ידעתי לפני כן שיסייע. אני מקווה שהצלחתי בזה, אפילו בקטנה. וברשותכם אני אסכם לכם את כל הדברים ב-2-3 דקות, כדי שתוכלו לקחת את הדברים האלה איתכם כצידה לדרך. ואני שוב חוזר ואומר, אפשר לפנות אליי באימייל, בטלפון, שאלות, מענות, דברים מהסוג הזה, בשמחה רבה אני אעשה. הפורמט הזה לא מאפשר, אחרת זה היה מאוד כיף ואינטראקטיבי, אבל אנחנו נעשה את זה. אז מה אפשר לקחת מהרצאת הוובינר של 45 דקות הללו, כך, פינת החקיקה, קודם כל חשוב שתכירו שקיים היום בישראל סוג נוסף של הסדר חוב עם עיכוב הליכים, בין אם זה או אתם עורכי דין של מממנים, בין אם אתם עורכי דין של לווים, מאוד 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 חשוב שתכירו את הכלי הזה, הוא כאן לפחות לשנתיים, זה כלי שהוא שוב משנה את נקודת האיזון שהייתה קיימת עד היום בחוק, מסלול חדש ומאתגר, לראות איך בית משפט יישם אותו ויפקח עליו וכיוצא בזה, אז חשוב לדעת ולהכיר אותו, ואני חושב שההסדר חוב, עיכוב הליכים, אני קורא לזה עיכוב הליכים דלוס, כי אתה בעצם מעכבים לך תהליכים, אבל אתה ממשיך 4 חודשים, אין לך, לא לקחו לך את החברה, כמו שעושים בהליך לפי חלק ב', בשינויים כאלה ואחרים, אני חושב שהוא יישאר פה, לא יבטלו אותו, בעזרת השם אחרי שהקורונה כבר תצא מחיינו, אז אני חושב שכדאי לקחת את זה בחשבון, להבין את הדברים הללו, כל אחד בהתכונן, כל אחד בגזרתו, בתקווה שיהיה כמה שפחות. בפינת הרגולציה, למדנו על המהפכה המקוונת, איך מדע בדיוני הופך למציאות, ואיך אנחנו, איך הקורונה מאיץ תהליכים בצורה משמעותית, לא צריך לקום מהכיסא, אפשר להקים חברה בלי לקום מהכיסא, שירותים בנקאיים בלי לקום מהכיסא, כדאי קצת לצרף לזה, קצת ג'וגים וכושר וכן הלאה, אבל את הכושר לעשות בדברים האלה, ואת הדברים האלה בצורה מקוונת, התהליך הזה הוא רק הולך וקורא מור וגידים, רק מתקדם, הקורונה זרזה אותו והאיצה אותו, ואנחנו רואים שהתהליך הזה ממשיך, אז אין ספק שזה יוזמה ברוכה, שוב, אני אומר, כמו שאמרתי שם, שצריך להיזהר, שרושמים שעבודים, שמקימים חברה, שנותנים עימותים, צריך לוודא שהדברים נעשים בצורה נכונה, בצורה מושכלת, שאין פרצות, שיש את הגיבויים המתאימים, עדיין בסוף, 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 שעושים עסקה גדולה, אגב, בשונה מחול, עדיין בישראל, רוצים לראות את כולם בעיניים, שכולם חותמים, וכן הלאה, יש איזשהו ערך מוסף מסוים, אני מניח שגם פה הדברים ישתנו לאט לאט, אבל אומר, בסופו של דבר צריך להפעיל את השיקול דעת, מה לעשות כך ומה לעשות אחר. ולפינת הפסיקה, קצת נושא ארצי יותר, פסק דין רייכמן, שימו לב, אתם רואים הערת אזהרה, זה לא רק הערה, זה לא רק אזהרה, השם קצת מטעה, בסדר? השם מטעה. הערת אזהרה זו זכות קניינית שנותנת הגנה, לא התקפה, הגנה בלבד, אבל עדיין זו זכות שמגינה על בעל הערת אזהרה בהליכי חדלה, מול עיקולים, מעקלים, אז צריך לשים לב שהערת אזהרה שודרגה בפסק הדין הזה, זו הלכה חדשה מאוד מעניינת, וכמובן, הפינה הבינלאומית, על הערכות להחלפת הליבור, הליבור נעלם, זהו, אנחנו בסוף שנה כבר לא יהיה ליבור לסטרלינג, ל4 מטבעות מתוך 5, הדולר בדרך, שימו לב לבסיסים החלוציים, סוניה לסטרלינג, סופר לדולר ארצות הברית, ביזבי יכול להיות שגם פה יהיה לארצות הברית, דיברנו על הגדילים הבסיסיים שהם מהותיים, זה באחד מהם יש סיכון, באחד מהם אין סיכון, זה קדימה, זה אחורה, זה מתודולוגיה שונה לחלוטין, דיברנו על הלוז, וראינו שבארץ הרגולטורים דוחקים בגופים הפיננסיים ורשות ניירות ערך בלווים ובגופים אחרים להתארגן, להיערך וכן הלאה וכן הלאה, ההיערכות בעיצומה, ואנחנו עוד נשמע על כל הדברים הללו, אני מניח שעוד נכונו לנו חידושים והמצאות בתחום הזה, ונראה לאיפה הדברים האלה ייקחו אותנו, אז זהו זה, וובינר לא מובן מאליו, הייתי שמח לעמוד, אולי תראו קצת, עומד, אבל לא מעבר לזה, אני אשמח שוב לענות על שאלות למי שיש, אני מניח שבפורום הזה זה פחות הסתדר, פחות מתאים, אוקיי, אז יש את האימייל שלי ואת הטלפון, תיצרו איתי קשר בשמחה מיד אחרי השיחה, לאחר מכן הכל בסדר, ואני כמובן רוצה להודות לכולכם שקידשתם שעה, כאן נכון? שעה פחות 5 דקות בזמנכם לוובינר, ותודה כמובן לארגון ה-ACC ולנירה היקרה, ואנחנו נאחל לכולם בריאות טובה, הרבה 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 שמחה ויום עצמאות שמח לכולנו. תודה ולהתראות.
תודה רבה.
יאללה, תראי כולם רגע.